מאוזנים. מכניסים בלנס לחיים. שיחה זוגית על כוס קפה.
שלום.
שלום.
מה קורה?
אז מה אוכלים היום?
מה אוכלים היום? עוגיות. וקפה.
השאלה, זאת השאלה הכי נשאלת בשנה האחרונה. עם כל הסגרים שהיינו בבית.
כן, שנת קורונה ושנת עבודה מהבית. שנת עייפות.
זה סיכום של ה... סיכום העצוב. יאללה.
אנחנו נחלק את זה לשתיים היום נראה לי, לא?
מה? תגיד למה אתה מחלק.
הייתי מחלק את זה לתזונה, אוכל באופן כללי, ואז בבית פרקטי לילדים, לנו.
יאללה.
יאללה. אז...
אתה רוצה להתחיל מהכתבה שקראנו לא מזמן?
בבקשה, יאללה.
ממש בתחילת החודש, בתחילת יוני, ראינו כתבה במאקו, שענקית המזון נסטלה...
אנחנו נשים לינק.
כן, בטח, בשואו נוטס, נכון? דלף איזשהו מסמך פנימי של נסטלה, שכמעט 70% מהמוצרים לא בריאים, לא עומדים בהגדרות הבריאות.
או כמו שאומרים, ככל שהסימון יותר אדום על המוצרים, כך זה יותר טעים.
כן, בדיוק. והם גם אמרו שם, לא משנה כמה ננסה להשתפר. זה יש מוצרים שלעולם לא יהיו, לא יכנסו לקטגוריית הבריאות. בעיקר כמובן מדובר על מתוקים ומשקעות קלים. כאילו זה ה...
בוא ניקח אותה רגע אחורה. למה להיות בריא? למה לאכול בריא? אני חושב שכאילו אנחנו, יש אולי איזשהו הבנה לכולם שלהיות בריא זה חשוב, לאכול בריא זה חשוב, אבל מה יוצא לי מזה? הרי אני מוותר על דברים טעימים.
בסדר, אתה מוותר על הכאן ועכשיו בשביל, אתה יודע, בשביל בריאות לאורך זמן, בשביל... זה אורך חיים בריא הוא... אנחנו רוצים לשמור על הגוף שלנו. נפש בריאה בגוף בריא.
כן. אז אולי שווה לומר שלפי ארגון הבריאות העולמי, בעיה מספר אחת, אם אני זוכר נכון, ואנחנו עושים את זה גם בשונות, זה השמנת יתר. ואנחנו לא מדברים פה דווקא על אנשים שאוכלים בצורה מוגזמת, אלא אנחנו מדברים על מה אנחנו אוכלים. ובעיקר נראה לי בהסתכלות על אוכל מתועס ומעובד, ומה יש לנו מה יש לנו בחלב, מה יש לנו בשוקולד, מה יש לנו בקיטקאט, מה יש לנו בקפלי, מה יש לנו בלחם אפילו. זאת אומרת, כל הדברים המתועסים כדי שיהיו לנו מאוד טעימים, חייבים להוסיף להם כל מיני דברים. וזה לא איזה מישהו שיח על... אנחנו יוצאים עכשיו כטבעונים או...
לא, אין שום דבר נגד התעשייה. אנחנו קונים הרבה דברים הביתה.
כן, אבל אנחנו אוכלים חכם.
כן, אנחנו משתדלים גם חלק מהדברים קצת לגדל בבית.
אז בואי תגידי, מה היינו לפני השינוי, ומה אנחנו עכשיו?
וואו, כשהתחתנו והיינו סטודנטים, אכלנו... כל הדברים האינסטנט, ששמים מים, מחכים כמה דקות וזה מוכן, או במיקרוגל וזה מוכן.
הרבה מלוח פיצה.
נכון.
הרבה מאוד.
טוב.
מה עוד? ומה עכשיו?
עכשיו אנחנו משתדלים לאכול רק דברים שאנחנו מכינים, שאנחנו יודעים מה יש בפנים בדיוק.
אני ראיתי פעם כתבה שמאוד אהבתי שאומרת, אם אתה קורא את המוצרים מאחורה, ויש משהו מוצר שאתה לא יכול לקנות ולעשות את זה לבד בבית, אל תקנה את זה. אז אני חושב שכאילו מעבר לזה שאתה חייב גופרית בתוך יין, כתוב על יין כן. שיש גופרית ואין לנו ברירה, אז רוב הדברים האלה הם פשוט לא טובים לנו, כי יש אלמנטים שתופסים את השומנים הבריאים בדם, ופשוט ממש הופכים כמו ליציקה, שמכאן יהיה כל הבטן, צמיג בבטן, הבטן התחתונה שיש לה הרבה מאוד אנשים, ואני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להבין, שזה שינוי סגנון החיים משפיע גם על איכות השינה שלך, על איכות,
נכון,
כמות הסבלנות
משפיע.
שיש לך, לנו.
כן,
אנחנו...
תודה.
לא, 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 לא לך, לנו. אנחנו מדברים על הרבים. על איך אנחנו מסתדרים עם עצמנו, זאת אומרת, כמה סבלנות יש לנו, כמה אנרגיה. זה דברים ש... הם בעיקר, אני חושב שהתזונה בעצם מפנה את המקום לדברים נוספים. אני חושב שהבעיה לדבר על זה, זה בגלל שכל ה... אתה מסתכל בטלוויזיה, יש לך משחקי השף, ומאסטר שף, וארוחות, וכל מיני תוכניות שמבשלים בבוקר. אנחנו כל הזמן סביב אוכל.
כן, סבתא שלי הייתה אומרת שאנחנו לא... אנחנו לא חיים כדי לאכול. אנחנו אוכלים כדי לחיות. לא לעשות מזה... לא להגזים עם זה. צריך ליהנות מהאוכל. לא צריך לאכול לחם ומים ובלי מלח וזה. צריך ליהנות ממה שאוכלים.
אבל לא צריך שהאוכל יהיה בידור. זאת אומרת, אני אישית נורא מצחיק אותי שיש מסעדות שאתה צריך להגיע להם כשאתה אכלת כבר. כי יש לך אוכל במנה של כף, אתה בעיקר בא בשביל החוויה הקולינרית, שמי שנהנה זה שיהיה לו לבריאות, אבל אותי זה תמיד מצחיק, איך הפכנו כבר להיות עבדים לאוכל, שהאוכל חייב להיות מוגש בצורה מסוימת, ואפשר, כאילו מאוד מקובל שיהיה במנות מאוד קטנות, כי בוא, אתה בא למקום, אתה תשלם על זה 200 שקל למנה. זאת אומרת, האוכל הפך להיות ממש לבידור, הוא הפך להיות כבר לחוויה תרבותית, ולא נטו כדי להפעיל את המערכת. אז למי שיסתכל אולי קצת בפרק הקודם, ששמתי לי שם על ה-In-Engineering, סאדגורו, אז הוא מדבר שם בצורה מאוד מאוד יפה, שכל אדם לפי הפעולות שלו, ביום-יום, הוא צריך לאכול. זאת אומרת, אם מי שמקשיב לנו עכשיו הוא חייל, הוא לא צריך לאכול כמוני. הוא צריך אוכל אחר, אני גם מדבר על כמון חייל קרבי, ולא מישהו שיושב כל היום במשרד.
אתה אומר, יש הבדל לפעילות גופנית.
יש הבדל לפעילות גופנית, לכן זה לא... לא, אני נותן את הדוגמות הקיצוניות, שאחד אני לדוגמה יושב, אני לא אדם שעוסק בהמון פעילות פיזית במסגרת מקצועי, וחייל קרבי כן. זאת אומרת, אני נותן את השתי הקיצוניות האלה.
גם סבל.
גם סבל, בדיוק. אבל אני אומר, צריך לשים לב לפי מה שאתה עושה. ואני חושב שאפשר להגיד שרובנו אנשי משרד, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על התעסוקה שיש היום.
אוקיי, אז מה למשל היית מחליף בהרגלים של, כאילו, מה אתה החלפת בהרגלים שלך?
אני קצת קיצוני, אבל.
לא נורא, אוקיי, אז אני תיקח את זה לקיצון.
אז אני הגעתי ממשפחה עם היסטוריה יפה של מחלות לב, שומנים בדם, לחץ דם גבוה, כל החבילה הכיפית. וכמובן קולסטרול גבוה וכל מיני כאלה דברים, שלא משנה מה אתה אוכל, במינון אתה תמיד תגיע. אז אני הלכתי קצת קיצוני ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לנקות את כל זה מהגוף. והפסקתי לאכול קמח לבן, סוכרים, בעיקר שומנים ודברים לא בריאים. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה שמן קונולה, שמן סומסום, כל שמני הזרעים למיניהם, הלך ונעלם, ואני לא צורך חיטה.
ולא לחם, ולא פסטה.
לא חיטה באופן כללי. ואז מה שקורה זה שהגוף מתחיל, זה בעיקר המון המון ירקות, והמון המון פירות, לא המון פירות, אבל בעיקר המון ירקות, המון ירוקים,
קטניות,
קצת חלבי. ואז אנשים יגידו, מה, זה יום מה שאתה אוכל? כן, אבל יש שם כל כך הרבה, גילינו כל כך הרבה דייקון.
ובוק צ'וי. תגיד שזה סוג של סוגים של ירקות.
כן, זה כאילו, אני אומר את המילים, אני לא ידעתי שדייקון זה סוג של שורש סיני.
תאילנדי לדעתי.
תאילנדי, סיני, ענרף מאסיה, אבל ממש ממש טעים. עשינו תוכל מוצאים אז. ובאמת יש הרבה אופציות אחרות, ואז מה שקרה זה פתאום התחלתי לישון הרבה יותר טוב. אנרגיה בשמיים. שצריך לומר שאנחנו מגדלים את הילדים ב-100% ביחד. זאת אומרת, אני חוזר מעבודה 10 דקות אחריך, 20 דקות אחריך, אוסף את חלק מהילדים.
ואנחנו
ביחד. ואנחנו פשוט מתפעלים את כל הבית ביחד. זאת אומרת, אנחנו 50-50. מאוזנים, בדיוק. אנחנו 100% ביחד. אני חושב שיום אחד נדבר על זה, על העניין של איך ההחלטות שלנו משקפות את העקרונות שלנו, שאין פער ביניהם. אבל זה לא זה. וזה לא נושא עכשיו. ובעצם כל השינוי תזונה הזה נתן לי אנרגיה, ואז הצטרפת אליי. שנינו הפכנו להיות צמחונים.
נכון, אבל רק אנחנו. הילדים עדיין לא. זאת אומרת, אנחנו לא קופים את זה.
יש לנו ילד אחד שמהרגע שנולד הוא פשוט, הוא לא אוהב את זה.
נכון, אבל זה לא משהו שאנחנו דוגלים בו כשיטה בחינוך.
למרות שיש לו את האלמנטים הסביבתיים וכל זה, שזה אני חושב שיום אחד נדבר, אבל אפשר לומר שהתזונה היא משהו שמשנה גם את היכולת שלך להיות מאוזן בכל הדברים בחיים. אז תכלס. ארגון, אני מצטט אותם, כי אני ראיתי המון מחקרים שהם גם מקיימים, הדיאטה הכי בריאה, וכשאני אומר דיאטה, הכוונה לתזונה הכי בריאה שיש היום.
לפי ארגון הבריאות העולמי.
לפי ארגון הבינלאומי, ארגון הבריאות.
העולמי.
לנו זה דווקא מאוד קל, כי זה קוראים לזה דיאטה ים תיכונית, של מה שאוכלים באזורנו.
כן, ירקות, שמן זית.
המון ירקות, שמן זית, אגוזים. שמלים בשומן בריא, בלי, כמובן, כמו שאמרנו, שמן קונולה, לא טיגון עמוק, מאוד לא טוב. מינונים של אוף, דגים, בשר הזה. ספציפית, מי שרוצה יכול גם להיכנס לזה, כי אחד הדברים שגם אומרים זה שבשר זה לא יותר מדי בריא, אבל זה כבר עניין אחר. ותכלס, אני חושב ששינוי תזונה וממש להיגמל, כי יש, אין, זה לא סתם שיש אברמסון וכאלה מקומות, זה לא פרסומת. בגלל שבאמת... זה גמילה. זה גמילה, אנחנו ממש יכולים להתמכר לסוכר וקמח לבן. זה לא קל. זה ממש לעבור לפעמים סוג של... כשאני התחלתי את הדיאטה שלי, ספציפית דיאטת קיטו, עברתי ממש...
וואי, היית נראה... כן, ממש בגמילה.
ממש בגמילה. אבל כשברגע שמפסיקים את זה, ניסית פעם אחת, אמרת לי, תטעמת העוגה, אני כמעט התעלפתי, כי אמרתי, אני לא יכול לאכול את זה, זה יותר מדי סוכר.
וגם כבד לך, כי יש בזה קמח, אתה לא יכול.
נכון.
הוא התרגל לעוגיות מקמח שקדי.
כן, זה נורא טעים, זה נורא מומלץ, מי שרוצה. אבל אז קטעתי אותך, אנחנו התחלנו לדבר על חינוך.
כן, אז משהו שממש ממש חשוב לי בנושא של אוכל, חוץ מעצמנו והבריאות שלנו, זה גם חינוך של הילדים. ומה שאני מתכוונת, זה בעצם, זה להשתמש בנושא של אוכל בשביל בכלל משהו אחר לגמרי. שמעתי את דנאי בסימפל פמיליז.
כן.
היא דיברה על זה מאוד יפה. כשילד אומר... אני לא אוהב ברוקולי.
אפשר רק לומר, כן. היא, סימפל פמיליז, היא גם, היא דוקטור, היא מתעסקת בזה ברקע, בהתפתחות הילדים בעניין המקצועי. זאת אומרת, זה לא סתם עוד איזה פודקאסט שאנחנו מצטטים, אלא זה מחקר. זה אדם שזה מה שהוא עושה.
כן, כן, כן. אוקיי? אני מאוד אוהבת לשמוע אותה.
כן.
אז היא אמרה, אם ילד אומר, אני לא אוהב ברוקולי, ילדים רואים את העולם מאוד בשחור ולבן. כל דיכוטומי זה מאוד קל. עד שגדלים ומבינים שיש אפור. ואם ילד אומר, אני לא אוהב ברוקולי, אז אפשר לעזור לו לאזן את זה ב... אז אני מבינה שאתה לא אוהב ברוקולי בתנור, אני יודעת, או מרק של... זאת אומרת, לשים את זה בנקודה של, אוקיי, אז ככה אתה לא אוהב את זה, ואולי כשאני אעשה את זה בצורה אחרת, זה יהיה טעים. וזה חשוב לא רק כדי להכניס להם את האיזון הזה שלא הכל שחור ולבן, ואפשר לאהוב משהו בצורה מסוימת ולא לאהוב בצורה אחרת, אלא זה גם קריטי בשביל שהם לא יתפסו את עצמם בתור איזה משהו, ויכנסו לאיזושהי פינה שהם לא יוכלו לצאת ממנה, כמו אני לא אוהב קישויים, ואז גם אני אומרת, את לא אוהבת קישויים, אז את לא יכולה לאכול זה וזה, אז אני לא אכין את הפשטידה הזאת, כי את לא אוהבת קישויים, אני לא, את לא אוהבת קישויים, אז לא, אל תאכלי את זה, תוציא את זה.
זה בדרך כלל גם לא נגמר, כי ברגע שהם אומרים, אני לא אוהב, אני לא אוהב פטריות, אז אני גם לא אוהב, כאילו,
נכון,
זה לא נגמר
אף פעם. אבל מה שאני מתכוונת זה שהם לא ירגישו שהם נעולים על איזשהו מרכיב בזהות שלהם, שהוא כזה, ואז גם לא נעים לצאת מהפינה הזאת של לטעום ולהגיד, וואי, זה טעים לי. כאילו מין, זה גם לא קשור רק לאוכל. מה שאני מתכוונת זה שלחנך, זה בעצם לחנך את הילדים לזה ש... מותר לאהוב משהו בסגנון אחד, אבל לא כשהוא בא בצורה אחרת. או מותר לא לאהוב משהו, ואחרי כמה זמן לנסות ולהגיד, היי, אני דווקא אוהב. ואף אחד לא יגיד, מה? את אוהבת פתאום קישואים? זאת אומרת, לא.
אני יכול
גם לא להגיב
זה?
על זה ככה. זאת אומרת, אם, כן, שנייה. אם למשל, אני אומרת, למשנה, אם הגדולה שלנו למשל אוהבת נגיד קישואים, ואני אומרת לה, תתאמי. שאגב, זה משהו שאנחנו תמיד עושים. לתאום. לא נכריח לאכול, לא כלום, אבל רק לטעום, לנסות. ואם פתאום אומרים, היי, דווקא זה טעים, אבל אני אוהבת רק ככה, רק את זה, אז זה בסדר, לא להיות כאלה מופתעים, אלא וואי, איזה יופי, איזה מזל שניסית, ולהתקדם הלאה.
אני חושב שאת הקרדיט לזה צריך לתת דווקא לסבתא שלך, עליה השלום, שאמרה לנו מגיל אפס לתת לילדים הכל. זאת אומרת, אנחנו... אני חושב שברמת החינוך שלנו...
זה משהו אחר, שאל תבשלי להם בנפרד.
אל תבשלי להם בנפרד, ואני חושב שזה גם בקונספט של אנחנו נותנים להם לשמוע את המוזיקה, שאנחנו אומרים, אם אנחנו יכולים לשמוע את המוזיקה הזאת, אז גם הם, ואם יש מוזיקה שהם לא יכולים לשמוע, אנחנו לא צריכים לשמוע אותם כמו טרנסים, וכי יוצא בזה, כי זה פשוט דופק את הראש. אבל אנחנו מחנכים את הילדים לפחות לנסות.
הם ילדים גדולים מההתחלה.
בדיוק, הם ילדים גדולים מההתחלה.
לא, זה משהו אחר לגמרי, וזה נכון, כי זה כדי שהם לא יהיו פיקי, אבל אני מדברת על מצב שבו ילד כן אומר, אני לא אוהב את זה, אז זה בסדר, מדי פעם לנסות לגרום לו לטעום, אבל הכוונה שלי היא גם כשהוא טועם, והוא אומר, זה טעים לי, לא צריך לעשות מזה מסיבה, או הפוך, להיות מופתעים של חבל שלא טעמת קודם, כל מיני כאלה.
אני חושב שאם אפשר לחזור,
זאת אומרת, מותר להשתנות, מותר להיות כזה ומחר אחר.
אל תגדירו את עצמכם ואת הילדים שלכם על ידי אלמנטים חיצוניים. אני חושב שזה הבעיה הגדולה שיש לנו היום, זה שאנחנו מזדהים עם מה שאנחנו לא. אני לא אוהב קישויים. לא, אתה כרגע לא אוהב קישויים, וזה בסדר, אף אחד לא מבקר אותך, אבל אתה לא מוגדר על האם, הוא לא אוהב קישויים, זה ההגדרה שלו. לא, אתה לא מוגדר על דברים חיצוניים, כי הגוף שלך משתנה.
אתה גדל, אתה
מתפתח. אתה משתנה, אתה מתחשף לדברים אחרים. ואני חושב שזה בדרך כלל מאוד קשה לאנשים להסתכל, רגע, בן אדם הזה הוא ככה, מה קרה פתאום? והילדים, אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו עושים את זה איתם.
אנחנו כהורים בעיקר, כי הם מאוד מאוד שמים על מה שאנחנו אומרים, מאוד חשוב להם מה אנחנו אומרים. ואם אתה בונה איתם אמון כזה, של אתה יכול, אתה יכול מחר לאהוב, מחרתיים לא לאהוב, והכל בסדר, לא קרה כלום.
וגם לבוא לילדים ולהגיד להם, הייתי הולך אפילו קצת קיצוני, שמתוך זה אני מוציא אפילו גם לבוא לילדים ולהגיד להם סליחה. וואלה, אתה צודק, טעיתי. ואז הילד מרגיש שאם אבא שלי יכול לטעות, או אמא שלי יכולים לטעות, גם אני יכול לטעות. ואם הם שינו את דעתם, גם אני יכול לשנות את דעתם. שאני חושב שזה גם לחזור לקונספט.
שנות את דעתם או את דעתו?
דעתו, דעתנו.
אוקיי. זאת אומרת, אולי הם גם יכולים לשנות את דעתנו.
אנחנו תמיד משנים את דעתנו. כאילו, אם הדעה שלך היא תמיד זהה, סביר להניח שאתה לא גדל. כי המציאות בחיים שלך משתנה כל הזמן.
נכון.
ונראה לי שזה חוזר גם לקונספט שאנחנו לא מכריחים אותם.
נסיים את צלחה.
אין להם כן, יש בעיה, היה לנו, אחד מהם היה בעיית גדילה קטנה, שהוא לא גדל יותר מדי, ואז היינו צריכים קצת לשים יותר דגש. אבל באופן כללי, אנחנו לא מכריחים לכלום. זאת אומרת, אני חושב שאחד הדוגמאות הכי טובות, זה אותו ילד שיש לנו שלא אוהב לאכול בשר. וקצת, בקטע קיצוני.
נכון. אז אנחנו עושים בדיקות דם?
אז דאגנו שיש לו בעיה. מה זה יש לו בעיה? שיש לו, כאילו, שלא יהיה לו מחסור של ברזל, או ב-12, עשינו בדיקות דם, והילד היה ממש בשמיים. והרופא פשוט תעזבו אותו, ואמרנו, אוקיי, אתה לא רוצה, אל תאכל, והוא בסדר גמור. זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו גם למדנו משהו מאוד יפה.
לא, להכריח לא לגמור מהצלחת, זה גם נובע מהנקודה שילד צריך לדעת מתי הוא שבע. אי אפשר, אם ילד אומר, אני סיימתי לאכול, אני שבעתי, זה חשוב לפתח אצלו את זה שהוא יודע מה נקודת השובע שלו. כי אם אתה אומר לו, לא משנה מה, אתה גומר את כל מה שאני שמתי בצלחת, אתה מפתח ילד שלא יודע להקשיב, יש לנו הרי בלוטות שובע וצמא, רעב וצמא, או שובע ורוויה, לא משנה. שאנחנו בעצם יודעים מתי הגוף אומר מספיק. ואנחנו לא נמצאים בתוך הילד שלנו. אנחנו לא יכולים לדעת מה הוא מרגיש בבטן שלו. ואם הילד מרגיש שהוא שבע,
אבל אנחנו, אתם מסכימים איתי שאנחנו חלוקים נגיד בנושא של
אם יהיה מעדן אחר כך?
בדיוק. אין לא שלנו מעדנים, אבל בוא נגיד, בוא ניקח
סתם, את, זה היה
בוא ניקח את
בסדר,
העוגות שאנחנו מכינים. זאת אומרת, אנחנו מסכימים שיש גבול גם. זאת אומרת, אני לא אתן לילד לא לאכול כלום, ואז נגיד לו,
לא, אם נשאר קצת, אתה רואה שהילד אכל, נשאר בצלחת, סבבה. שיעצור ויוכל עוגה, לא צריך שהוא יתפוצץ. אם הילד אכל כף אחת ואומר, סבתי, אני רוצה עוגה, כי הוא למד שאמא לא מכריחה לגמור מהצלחת, ואחר כך מקבלים עוגה, לא. פה אני אומרת, לא, תאכל עוד קצת, תאכל משהו. בסדר, אבל אני לא יושבת לו על הוריד. אני יכולה להגיד לו, אוקיי, תאכל, אבל אם אני אראה שלא אכלת כלום, אז עוגה לא תהיה.
אני חושב ששווה לקשר את זה גם לעניין של מה שדיברנו מההתחלה של תזונה. בעצם צריך לשים לב מאוד לתזונה של הילדים, כי הם מפרקים את האוכל שלהם בצורה יחסית יותר מהירה משלנו, בגלל הגדילה, ולכן צריך לשים לב כמה סוכר הם מקבלים ביום. וצריך לזכור שבעצם הם מקבלים סוכר מכל דבר שהם אוכלים.
ולכן, הכל בסוף מתפרק לגלוקוז.
הכל מתפרקות, בדיוק. ולכן אנחנו, אפשר להגיד שיהיה לנו שוקולד בבית. שוקולד חלב פרה, יש לנו שוקולד חרובים.
למריחה.
למריחה, כן. ואין לנו מעדנים, זה אצלנו,
שבועות,
זה פעם בזה. אבל זה לא שאין להם חטיפים, אנחנו פשוט נותנים להם דברים שהם יחסית יותר בריאים, כי מה שקורה זה, תחשבו על ילד שמפוצץ מ, ויש לנו לצערנו הרבה חברות של הבת הגדולה שלנו, המון המון זבל, סליחה שאני קורא זה ככה.
כל יום בדרך הביתה, חמצוצים.
חמצוצים וכל מיני דברים בצמים מעבר.
אגב, זה לא שאנחנו לא מרשים ועושים איקס. אנחנו אומרים להם, למה זה לא בריא? יש המון שקיפות.
לא, ויש גם...
והיא פעם רצתה גם חמצוץ, ואמרתי לה, אין בעיה, תלכי לקנות לך ותראי איך זה, והיא התקשרה ואמרה, אמא, זרקתי את זה, זה היה לי ממש מגיל.
אני חושב שזה הנקודה החשובה, להכניס אותם.
פגע מתרגל לאיזה משהו.
אני חושב שלהכניס אותם, זאת אומרת, אני חושב שאם אני מתחוזר למה שקודם דיברנו, אנחנו מדברים איתם תמיד בגובה העיניים. אני ישבתי, אנחנו ישבנו עם שני הגדולים שלנו, שהם מספיק גדולים כדי, והסברנו את הרציונל, וזה הגיע מהם. זאת אומרת, אמרנו...
הם זורקים, הם באים עם שקיות הפתעה מיום הולדת, והם כבר יודעים מה לזרוק לזבל, ומה מותר לשמור.
אבל יבואו אנשים ויגידו, טוב, כי הם מכירים אותך, הם יודעים שאתם לא אוהבים את זה. אני לא חושב, יכול
להיות,
אבל... לא,
לא, כשהם רוצים לנסות, הם אומרים את זה, אני טועם. והם טועמים.
נכון. אבל הם מבינים את הרציונל, ולפעמים אומרים לנו, כן, כי אתם שומרים עלינו, כי אתם רוצים שנהיה בריאים. ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב להכניס אותם בתור זה, זה חלק הסיב.
כי אז זה לא כי אתם רעים, כי אתם רק אתם לא מרשים. אנחנו שומרים עליהם, זה בא מנקודה כל כך אחרת.
נראה לי שיום אחד אני צריך לדבר גם על ככה. שאנחנו משתדלים לא להגיד לילדים ככה, ולא להגיד לא על כל דבר.
טוב, זה פעם אחרת.
זה פעם אחרת, אבל אני חושב שזה יהיה הדבר
הבא שאני מדבר. כן, הגענו ל-20 דקות. יאללה. ביי.
ביי.